למי שלא מכיר, אז מתנהלים בחוכמה, זה הפודקאסט שבעזרתו אני רוצה לעזור לכמה שיותר עצמאיות ועצמאים ובעלי ובעלות עסקים, בעיקר לכאלה שהעסק שלהם מבוסס על הידע שלהם, להתנהל יותר נכון ולהצליח בעולם העסקי. התחלתי לשדר את התוכנית הזאת יותר נכון, לא הקמתי לפני קרוב לארבע שנים, במטרה לצמצם את מספר העסקים שנסגרים בישראל, אחרי ש... 20 ומשהו, כמעט 30 שנה בעולם העסקי, גרמו לי להבין ש-40-50 אלף עסקים שנסגרים כל שנה בארץ, נסגרים כמעט כולם בגלל ניהול לא נכון. אז החלטתי שזאת תהיה התרומה שלי לעולם העסקי, ולעזור לבעלי עסקים להתנהל נכון, מעבר לליווי אישי וסדנאות ודברים כאלה שאני עושה בתשלום. פה זה המתנה בחינם, עם המון המון טיפים. אנחנו היום תוכנית 180 לדעתי, המון המון טיפים מכל מגוון היכולות והתחומים של הניהול, מניהול זמן דרך ניהול תרבויות, והיום בכלל יש לנו תוכנית שאנחנו יוצאים מהקופסה לגמרי, כי אנחנו פתאום, איך אומרים, כל העולם במה, אז היום אנחנו הולכים לדבר על תיאטרון ועסקים ואיך זה מתחבר ביחד.
ועכשיו, רואה החשבון אמיר צוקר מגיש מתנהלים בחוכמה. הפודקאסט עם התובנות, הטיפים והכלים הכי חדשים ועדכניים לעסקים שרוצים להתנהל נכון ולצמוח.
כן, ושוב, בוקר טוב, אנחנו מתחילים עוד פרק של מתנהלים בחוכמה, והיום נמצאת פה לביאה קסטרו, שקודם כל עם שם מיוחד, שגם עושה דברים מיוחדים, היא בעלת תיאטרון עסקי. אני כששמעתי את זה ישר נדלקו לי העיניים, אמרתי, אופ, איך תיאטרון עסקי, איך זה מתחבר, דיברנו קצת להבין מה זה עושה, עובדת עם ארגונים גדולים בארץ, דיברנו קצת על בנקים ועל עוד כל מיני ארגונים אחרים, בשיטה ייחודית עם שחקנים מקצועיים, בשיתוף הקהל, ובסופו של דבר עוזרת להם לשפר המון דברים בהתנהלות העסקית, בתוצאות העסקיות שלהם. אז בוקר טוב לביאה, איזה כיף שבאת. מה זה תיאטרון עסקי?
אז בעצם אנחנו, הכל התחיל מזה שאני הבנתי, דרך זה שהייתי רכזת תיאטרון בעבר וכולי וכולי, הבנתי שיש משהו בתיאטרון שהוא כלי מתודולוגי ייחודי. למה? כי הוא בעצם עובד על איזה שהם מיתרים אחרים בגוף שלנו. אנחנו כולנו רגילים לעבוד דרך הקוגניציה, דרך המחשבה, לנתח דברים. אנחנו מאוד ריאליים, אנחנו מאוד חושבים שאנחנו שיקולים, שאנחנו צריכים לעשות שיקולי דעת נכונים. אבל בעצם הרבה מאוד דברים והרבה מאוד החלטות שלנו והרבה מאוד התנהלויות שלנו נעשות מהבטן, מהרגש.
מהאינטואיציה, מהרגש, כן, לגמרי. בדיוק,
והדרמה מאוד עוזרת לנו לדבר הזה. וכאשר אנחנו מביאים איזושהי סיטואציה שהיא מהווה סוג של מראה לקהל שמולו אנחנו נמצאים, והם רואים את זה כאילו קצת רחוק, זה קצת על הבמה, כן. זה לא שעכשיו אנחנו נחשפים ועכשיו מישהו שואל אותנו מה אנחנו חושבים על. אנחנו רואים איזושהי סיטואציה, היא יכולה להצבן, היא יכולה לרגש, היא יכולה להצחיק. ואנחנו, אחרי שאנחנו רואים את זה ומתחברים לזה ממיתרים אחרים, ממקומות אחרים, הרבה יותר יעיל לפתוח את זה לאיזשהו סוג של דיון ועבודה על מה קרה לנו שם בעצם.
אם אנחנו... בגלל החיבור הרגשי הזה,
בגלל החיבור, שבגלל החיבור אגב, בין הרגש שהשחקנים מביאים והדרמה מביאה, לבין מיד העיבוד הקוגניטיבי של הדברים. אוקיי. זאת אומרת, זה לא שהם רואים הצגה בצורה מאוד...
כן. ככה... לא שם רואים איזה מחזמר, ואיזה כיף, ונהניתי, כן.
בדיוק. אלא פה יש מיד, אחרי כל סצנה, יש לנו במהלך מפגש כמה סצנות שנוגעות לאותו נושא שאנחנו רוצים לעבוד עליו, אז מיד אחרי אותה סצנה יש איזשהו סוג של עיבוד של הדברים, של ניתוח של הדברים, ואז... עולים הרבה מאוד דברים שלא יכולים לעלות כשאנשים יושבים ככה בסדנה.
בשיחה של, כן, כן, אני לא... בוא תציג את עצמך ובוא נדבר, וכן, מה עשינו אתמול, ובוא נעשה מחר יותר טוב.
בדיוק. כן. אז זה כלי מתודולוגי מאוד ייחודי, מאוד יעיל, כי תמיד אנשים זוכרים סיפור.
נכון.
הדרמה מביאה סיפור, אז תמיד אנשים יותר
כמה
זוכרים.
כמה תוכניות היה לי פה על זה, על דברים שקשורים לעולם של הסטורי טלינג, מדברים ויזואליים שדיברנו פה על, בדיוק, על אלמנטים של עיצוב שמתחברים לזה, ועד לממש בדיוק. סטורי טלינג.
כן, אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה.
בטח.
לדבר הזה, באחד הבנקים שעבדנו על נושא של משוב, לצורך העניין שם היה נושא משוב, הבאנו סצנה מאוד מאוד קצרה.
אוקיי.
הבאנו סצנה של בין שני שחקנים, שהוא מגיע, העובד מגיע מאוד נרגש לקבל משוב
ששחקנים מקצועיים, אני רוצה לחדד בשביל שאנשים...
בוודאי.
שחקנים מקצועיים שאחד משחק את העובד שבא לקבל משור.
את המשור, והשני משחק את המנהל שאמור לתת לו משור.
והקהל זה העובדים של הסניף.
הקהל זה העובדים של הסניף או של הבנק, או תלוי מול מי אנחנו עובדים. ואז מתחילה סצנה מאוד מאוד קצרה. שהוא מגיע כשתוך כזה שהוא מדבר בטלפון עם אשתו, והוא אומר, וואו, אני מקווה שאני עשיתי כל כך במאמצים ברבעון הזה, ואני בטוח שאני אקבל בונוס, והם כבר מדברים על החופשה שלהם בחול, וכזה, ו... ואז הוא מגיע מול המנהל. ואז הוא שואל אותו, אתה רואה? ראית שכל כך השתדלתי וכל כך עשיתי? אז המנהל אומר לו, כן, אתה בסדר. אז הוא אומר, בסדר, בסדר או בסדר? אז הוא אומר, בסדר. וככה, סצנה מאוד קצרה.
כן.
ואני שואלת אז את הקהל שלנו, מה קרה שם? ואז עולים כל המוצף הכל. למה למנהל לא נכון לתת יותר מדי ביקורת? כי אולי אחר כך הוא יפספס את התקן של זה. או למה, וכולי וכולי.
את מרגישה שמה שעולה מהקהל, שזה עובדי הסניף שבסוף... אותם אנחנו רוצים לעשות יותר בדיוק. טובים, הוא עולה יותר טבעי ופתוח.
בוודאי.
מאשר בוודאי, אם היינו עושים עכשיו שיחה
מגננות.
כזאת. בואו תגידו לי מה אתם חושבים על תהליך המשוב של הבנק.
בדיוק. אגב, ישבו שם גם המנהלים, okay. שהסבירו לעובדים לפעמים למה זה קורה. ואת יודע, אני אחר כך ביקרתי באותו בנק אחרי איזה 10 שנים, ומישהו עבר בפרוסדור ואמר, וואי, את מהבסדר בסדר. כי זה,
כי זה
הסיפור... נזכר. הסיפור הוא משהו שבאמת נחרט, וכל המשמעויות שלא נדבר על זה, שאחר כך המנהלים יכולים להשתמש בזה,
כן.
בתוך הישיבות הפרטיות, הפנימיות שלהם. אז זו דוגמה קטנה. אנחנו עובדים עם הרבה מאוד ארגונים, גם ציבוריים, אנחנו עובדים הרבה מאוד גם עם המשטרה, וגם עם צהל, וכמובן גם עם ארגונים עסקיים כמו בנקים וכולי.
איפה את מרגישה שזה... שזה עוזר הכי הרבה, זאת אומרת, באיזה תחומים? בתחומים של מחירות, של שירות, כן. של, לצורך העניין, מוקדים טלפונים?
גם.
ניקח את זה, שירות כזה, או שירות כמו בבנק, שירות פרונטלי שאנשים נותנים? או...
לצערי, אני צריכה להגיד משפט שאני לא אוהבת, אבל name it.
אוקיי.
למה? כי אנחנו בעצם מביאים כלי מתודולוגי.
אוקיי.
אז נכון הוא שזה דורש ממני הרבה מאוד עבודה של תחקיר, ושל נכון. בדיקה, ושאולי קצת ביקור בתוך המקומות, כדי כן. לראות את הקשיים ואת האתגרים. אבל בדיוק...
אם אחרת לא היית צריכה לבוא, אחרת היית מביאה איזה סרטון ביוטיוב, אומרת לי, תראו את הסרטון שעשיתי בבנק ההוא, ותעשו אותו דבר.
כן, לשמחתי ולצערי, זה היתרון והחיסרון של התיאטרון שלי.
נכון.
שאין אף מפגש תיאטרון שהוא דומה למפגש השני.
כן.
זאת אומרת, זה באמת, אז איש מחירות שנתקל בהתנגדות של לקוח, אוקיי? אז אם הוא בתחום של מחירות של פלאפונים, או אם הוא בבנק, או אם הוא אפילו בצבא, כשאנחנו כן. צריכים לתת שירות לחיילים שלנו וכולי,
נכון.
אז נכון הוא שהסצנה משתנה כל פעם.
כן.
אבל יש משהו מהותי במה מסתתר מאחורי.
אוקיי.
ואנחנו מאוד טובים במה מסתתר מאחורי.
זה מביא אותי לשאול, זאת אומרת, אנחנו מאוד טובים בזה, באים שחקנים, שהמקצוע שלהם זה שחקנים.
נכון.
הם לא אנשי עסקים, הם לא אנשי מחירות, נכון. הם לא מוקדנים טלפונים,
נכון.
הם לא מנהלי מחלקות,
נכון.
הם שחקנים.
נכון.
ומה הם צריכים להביא איתם? איך מביאים שחקן? אני, שחקנים אני מכיר, בזה שאני הולך לבימה ולקאמרי,
כן.
ואני
נכון.
רואה שחקנים
לא,
על הבמה,
לא
ואני
שחקנים.
נהנה, ואני רואה משחק, ואני כן. כאילו רואה הבעות פנים, ואני חוזר הרבה את המשתי מהצגה, ואני רואה, איזה משחק מדהים, ונכנסו לדמות, יופי.
נכון.
אבל פה זה קצת אחרת, זאת אומרת.
לגמרי, ואחד הדברים היותר קשים שאני נתקלת בהם, זה למצוא את השחקן המתאים לתיאטרון שלי. זאת אומרת, יש כאן משהו, קודם כל הצוות שחקנים שלי, יש ביניהם שהוא כבר 30 שנה.
וואו.
כן, אנחנו צוות שהולך הרבה שנים ביחד, שמאוד מבין את המהות של המסר שלה, ואנחנו רוצים להגיע.
אוקיי.
אז קודם כל הם שחקנים מאוד מיומנים.
הם גם משחקים בתיאטראות הרגילים?
כן,
הרגילים, אני אומר במרכאות, כאילו?
כן, כן, כן.
אוקיי.
הם גם משחקים, ואגב, יש גם מצבים שבהם מגיעים אליי שחקנים מהתיאטראות, שהם לא מתאימים לנו.
אוקיי.
כי הם מחפשים את הטקסט, כי הם מחפשים את הדמות, כי הם מחפשים את ה... כן. והשחקנים שלנו הם מאוד מיומנים לזהות משהו. אנחנו עושים חזרה, ואני מביאה את הטקסט, ואני מביאה את, את מה שאנחנו רוצים להעביר, ואת המסרים שאנחנו רוצים, ואנחנו יוצרים את הסצנה עם היכולת המדהימה שלהם, ליצור את הפאנצ'ים בכל מיני מקומות. אבל once הגענו לבמה, מרגע זה מה שחשוב זה מה קורה עם הקהל. והיכולת הזאת למשוך משהו שקורה בקהל, להכניס אותו לתוך הסצנה, להביא את זה לתוך הדיון שלנו.
עד כמה תוך כדי הסצנה מרגישים מה קורה בקהל וכאילו מאלתרים או לא מאלתרים?
זאת הייחודיות של התיאטרון שלנו, שבעצם יש פה איזשהו סוג של אינטליגנציה בימתית אחרת.
אוקיי.
שהיא לא ללמוד טקסטים בעל פה, אלא היא להבין את המסר הסופי ולהגיע אליו דרך... דרכים שאנחנו עובדים עליהם, חלק מהדברים מוכרים, חלק לא.
זאת אומרת, שאת עושה תחקיר כזה, ואת צריכה להכין את הסצנה. שזה, עוד פעם, לכל ארגון...
את הסצנות, כן.
לכל ארגון זה מחדש, ואפילו בתוך אותו ארגון, לצורך העניין, אם דיברת על בנק, אני מניח שסניפים שונים במקומות גיאוגרפיים שונים, שהקהלים, סניף עסקי, סניף לא עסקי...
אתה יודע, אנחנו עבדנו באחד בבנקים הגדולים, ועשינו מפגשים בנושא של שירות וחוויית לקוח בכל סניפי הארץ.
כן.
ואנחנו גילינו שלמרות שהסצנות היו, כאילו המפגש היה אותו מפגש, אבל בעצם זה היו עשרות מפגשים אחרים, כי
מדהים.
סניף בדיזנגוף סנטר הוא לא סניף בדימונה.
כן.
הקהל אחר, ההתנהלות
הוא
אחרת.
הוא לא סניף עסקי ב, לא יודע, ברמת החייל או ברעננה או
יותר. בדיוק, או בנתניה שהיינו צריכים הרבה לשחק שרפתים.
כן, אפילו דבר כזה לא חשבתי אפילו על בקטע הזה.
למשל, אנשים שבאים מחול, אנשים שמבינים אחרת את המערכת, אז אין ברירה.
מה זה אומר כשאת מכינה תחקיר כזה? את יושבת עם האנשים של הבנק, מן הסתם.
בוודאי.
מנהלים או לא מנהלים. זה המון המון עבודה.
נכון.
בסוף, מה שאני רוצה בעצם לשאול זה, איך את מביאה לסצנה לא את מה שהמנהל רוצה, או מרגיש, או חושב, כי אז הוא היה יכול לעשות את זה לבד, הוא לא היה צריך אותך.
להגיד, נכון.
אלא לקחת ממנו את מה שמציק לו, מה שהוא רוצה לשפר או לעבוד עליו, ולייצר סצנה משלך.
נכון.
שאת...
אז האמת היא שזאת באמת החוכמה של האותנטיות, שאני הרבה מאוד... כי למעשה כשאני יושבת מול המנהל, וזה לא חשוב, זה יכול להיות כל מיני חברות וגם, אז הוא בדרך כלל, יש לו את המסר שלו. הוא נורא רוצה ש... הוא כל הזמן אומר, לוי, אתה עשי טובה. שהסצנה תראה נחמדה. שלא פתאום התעוררו פה כל מיני...
שאני לא אראה קשוח או מניאק מדי, או כן.
והתשובה שלי, שככל שאני אהיה פחות נחמדה, זה יהיה יותר לטובתו.
אוקיי.
כי אנחנו בעצם ממקדים את הקונפליקט האמיתי.
אוקיי.
ואנחנו ממקדים את הצרכים המנוגדים שיש לפעמים בין העובד לבין, לבין המנהל. ושוב, עם דוגמה קטנטונת, עבדנו באחת מחברות הפארם, כשאתה איזושהי ציפייה מצד ההנהלה שמישהו שקנה משהו והוא לא מרוצה, שיחזיר את זה.
אוקיי.
ואמרו, זה חלק מהשירות שלנו, וגם אם הוא ישתמש בזה, זה בסדר.
כן.
אבל מה לעשות שבסניף, כל דבר כזה שחוזר...
מקטין את הפרמיות של האנשים.
בדיוק. הם לא כל כך אוהבים את זה.
נכון.
אז יש כאן איזשהו קונפליקט מובדי.
נכון.
עכשיו, ברגע שאנחנו מביאים סצנה, שמצד אחד עומד האיש שירות ואומר, אני רוצה ככה וככה, ואז פתאום רואים איך זה מתגלגל, וזה מגיע לזה שהוא הזכאי של אותו סניף, והוא אומר, כן, כן, בטח, אני מאוד מבין את זה. אבל אז שהוא מעביר את זה לעובדים, הוא אומר, תראו, אני מאוד מבין את זה, אבל שימו לב רק, אולי חשבונית מתאימה, אולי, ובסוף כשזה מגיע לקצה...
אולי אפשר לא לקבל את זה בחזרה.
כן, בדיוק, אולי קנו את זה במקום אחר, כאילו, ואז כשזה מגיע לקצה, כשאנחנו מראים שם מישהי שמגיעה ואומרת, אני לא כל כך אוהבת את הריח שלה, אז הוא אומר, תקשיבי, קחי את זה, לא, אין מה לעשות, קנית.
אכלת אותה מה שנקרא.
עכשיו, במפגש הזה יושבים גם המנהל וגם העובד.
אוקיי.
ואז הם רואים את הפער הזה שיש בין הצרכים השונים.
זה מאפשר להם לראות לא רק את הזווית שלהם, את הצד שלהם של המטבע.
אבל ככל שכל צד מזדהה, מבין, מכיל את הצד השני, יש לנו קונפליקט אמיתי. ואז מתוך זה, כשעשינו את זה בהרבה מאוד סניפים בארץ, הם הגיעו למסקנות חדשות, הם בנו אחרת את הדברים, הם צ'יפרו את הסניפים גם על זה שהם החזירו. מתוך זה היו הרבה מאוד מסקנות שעזרו מאוד לארגון.
כן, כן, כי בסוף אחת הבעיות בעסקים קטנים זה קצת פחות בולט, זה גם קורה, כי בעל העסק, הוא בטח אם זה פרילנסים או עצמאים,
ממש.
הוא עושה הכל.
נכון.
הוא איש השיווק, הוא איש המחירות,
נכון.
הוא האיש
נכון.
הניהול, הוא,
נכון.
הוא הכל. אבל בארגונים קצת יותר גדולים, יושב מנכ״ל, או דירקטוריון אפילו, יש להם איזו מטרה, הם הגדירו מטרה מאוד מאוד גדולה, טובה, אנחנו רוצים לעזור
בדיוק.
לעולם עם המוצר שלנו.
בדיוק.
ואנחנו רוצים שיהיה לנו שירות נהדר, ואנחנו רוצים להיות
במקרה,
כאלה ורוצים
אמיר,
להיות
זה
כאלה.
זה במקרה טוב.
שהגדירו. יש מקומות
לא,
שלא הגדירו.
שהגדירו שהם רוצים משהו
כן.
שיעזור לעולם. הרבה פעמים זה הגדירו שיהיה לי יותר רווחים.
נכון.
אוקיי, אבל זה
אני מחבר את זה בסוף, כן. אני אומר בסופו של דבר, אני תמיד שליוויתי גם בעלי עסקים קטנים וגם בארגונים גדולים שליוויתי, אז פחות ליוויתי עד היום, פחות יצא לי ללוות מנכלים באסטרטגיה,
כן.
אבל לא מעט סמנכלי כספים שעבדתי איתם, תמיד אמרתי, בסדר, כסף זה נחמד, אבל
נכון.
מאיפה אתם רוצים להביא את הכסף?
נכון.
אפשר לעשות את הכסף ככה, אפשר לעשות את הכסף ככה,
נכון.
אפשר לעשות את הכסף ככה. תבחרו את הדרך שבה
נכון.
ממנה אתם רוצים לייצר את הכי הרבה כסף.
נכון.
אבל באמת בסוף הארגון יושב, מגדיר איזה מטרה. ולעובדים למטה זה לא תמיד מחלחל.
נכון.
זאת אומרת, אז הם יודעים שהארגון
שצריך.
רוצה לעשות טוב.
נכון.
אבל בסוף, זאת אומרת, הם הולכים הביתה עם הבונוס שלהם, והבונוס שלהם נמדד על משהו אחר.
נכון.
והיחס של המנהל שלהם, הוא מסתכל עליהם באיזה עין עקומה כזה. הארגון רוצה שנורא יהיה טוב לעובדים,
נכון.
אבל העובד רוצה בארבע ללכת להיות עם
הבת
שלו בבית. ואז הבוס מסתכל עליו כאילו, מה חצי יום היום? כאילו, מה... אז כאילו...
נכון. פתאום הולכים לאיבוד כל מיני ערכים.
נכון.
פתאום הולכים לאיבוד,
ואני...
כי אין מה לעשות, כי זה יושב על אותו עניין שאני רוצה עובד שעובד מקסימום. ולגיטימי מבחינתי.
ונשמע לי שמהסצנות האלה, שיושבים שם מנהלים, וזה מאוד קל באמת כשרואים מישהו אחר, זה כמו שאנחנו הולכים ברחוב, רואים מישהו מחליק על בננה, זה נורא מצחיק.
נכון.
אבל אם הבן שלי הולך ומחליק על בננה, אני לא כל כך צוחק מזה.
בדיוק.
אני לא נעצר ומתחיל לצחוק עליו.
אז בהתחלה אני צוחק כי אני רואה את הבננה, אבל אחר כך אני חושב מה קרה שם.
אז כשיש איזו סצנה בצד,
כן,
אז נורא קל לי לראות גם את הצד השני.
בדיוק. זאת המטרה של הסצנות הדרמטיות האלה, כדי להביא באמת את כל הצרכים של כל הצדדים של העניין. וככל שאנשים יותר מודעים ויותר מבינים ומכילים את הצד השני, אז יש יותר יכולת לעשות
נכון.
איזושהי עבודת גישור
נכון.
בין הדברים האלה. וזה התפקיד של התיאטרון. וזה בא לידי ביטוי כל כך הרבה ארגונים וכל כך הרבה מקומות של מספיק שאתה מראה את מה שאתה הראית כרגע, את השיחת טלפון של אותה אישה שהולכת לנהל לא משנה מה, והיא מבטיחה לילדים שהיא באה לקחת אותם. היום בארבע אני איתכם.
כן.
ואנחנו רואים מה קורה שם כשהיא בארבע לא יכולה לעזוב. והילד מהצד השני בטלפון אומר, אבל אמא, אני מחכה. עכשיו, זו סצנה כל כך פשוטה.
נכון.
והיא כל כך ברורה מבחינת ה... קונפליקט הפנימי המובנה הזה שיש בתוך הדבר. וזה מאוד עוזר למנהלים, אני עובדת עם הרבה מאוד מנכלים, אז זה מאוד עוזר להם לפעמים לראות גם את הצד השני, ולא להישאר בתוך הצורך הפנימי
כן,
שלהם,
כי...
למרות שהוא יכול להיות לגיטימי.
כי אני גם חושב שמנהלים, יצא לי להיות סמנכ"ל כספים, אילו שנים, היו לי קצת עובדים, השתדלתי לא להיות במקומות האלה, אבל אני כן משיחות עם הרבה עמיתים, ברור לי שזה קורה שאנשים שיושבים בתפקידי ניהול או מגיעים לתפקידי ניהול, בסוף מסתכלים על העובדים ויש להם את ה... יש להם את ה... לא יודעים לקרוא לזה, את הסטיגמות, אבל את, ה...
נכון.
את הטמפלטים על העובדים.
נכון.
זאת שתמיד מחפשת לצאת
נכון.
מוקדם, זאת
נכון.
שתמיד מחפשת לעבוד פחות.
נכון.
ההוא שעצלן, ההוא שחכם,
נכון.
ההוא שזה, ההוא שזה.
נכון.
כאילו,
זה ממש ככה.
וזה
כל כך
עכשיו, כאילו,
מגביל. זה כל כך מגביל.
אם היית לוקחת עכשיו עובדים בארגון, ושמה אותם על הבמה ואומרת להם, בואו תשחקו את התפקיד, אז המנהל רואה את, את העובד שהוא מכיר.
נכון מאוד. א', המשחקי התפקידים האלה מאוד כיפים, כי השחקנים שלנו מאוד מיומנים. ואז אנחנו קוראים להרבה מתנדבים מהקהל,
אוקיי.
שעולים לבמה, והם צריכים לשחק את ה... את העובד, לצורך העניין, המנהל, או הפוך, העובד שצריך לשחק את המנהל שלו. ובאמת לפעמים הדברים האלה מאוד מסתדרים אחרת. הם יוצרים איזשהו מצע לשיח, והשיח הזה הוא הדבר המשמעותי.
וכשאתה אומרת סצנות פשוטות קטנות כאלה.
הן לא כך פשוטות, לפעמים מאוד מתוחכמות וארוכות. תלוי בצורך.
אז זהו, רציתי לשאול פה על האורך באמת. זאת אומרת, את באה עכשיו עם צוות של שחקנים, אני לא יודע מה זה אומר צוות, שניים, שלושה, ארבעה, לא יודע מה זה אומר.
תלוי בצורך.
בצורך. מה, עושים סצנה של שלוש דקות, מדברים עליה, עושים סצנה של רבע שעה?
אז בדרך כלל, שוב, כמו שאתה מבין, אין לי בדרך כלל, כי הכל תלוי קהל. יש קהלים שהם נורא מיד מתעדבים ורוצים להיות לבמה ורוצים לשחק, אז אנחנו עובדים דרכם על כל הנושאים. אבל מה שקורה בדרך כלל שהסצנה מועלית, היא בדרך כלל קולעת לבטן הרכה של מי שאנחנו רוצים שבדרך כלל זה לכולם.
כן.
ואחרי הסצנה הזאת, אנחנו בעצם קוראים כל מיני דברים. אופציה אחת היא שאנחנו שואלים, אוקיי, בואו נבדוק אחד אחד, מה קרה שם?
אוקיי.
אחד אחד, כל אחד והצורך שלו, ואז איך אפשר אחרת, ואז הם עולים לבמה, ומשחקים במקום, ואנחנו אומרים, רגע, מה המחיר והרווח שיש לנו מהתנהגות כזאת או אחרת? ואז בסוף יש איזשהו סיכום, כמובן, מקצועי.
זה יכול להיות סצנה של ממש כמה דקות?
שלוש דקות, שתיים, שלוש, ארבע דקות גג. ובדרך כלל במפגש כזה יש שלושה, ארבעה, חמישה לפעמים. קטעי משחק, הם כולם, זאת אומרת, מבחינת הקהל זה משהו הומוגני.
כן.
כלומר, סצנה מובילה לסצנה, נושא מוביל נושא. אבל בדרך כלל יש לנו משהו, לפעמים רוב המפגש השחקנים, אני לא מורידה אותם מהקהל, מהבמה. הם נשארים, ואנחנו כל הזמן עושים, רגע, אז מה אתה אומר? אז מה הוא יכול לעשות פה? לפעמים אנחנו עובדים על קולות פנימיים. למשל, עבדנו בבית ספר לסיעוד, והבאנו שם מצב של אחות שמגיעה למיטת חולה. והיא לא מסתדרת איתו. היא מגיעה למצב שהיא כעס עליו. תרד כבר, כאילו, תרד במיטה, הרופא אמר שאתה יכול לרדת, מה אתה עכשיו? וברגע שאנחנו בעצם משאירים שם את האחות, ואנחנו מביאים איזה קולות פנימיים עוברים לה בראש כשנמצאת.
שזה הקהל תורם את הקולות האלה.
בדיוק.
אוקיי.
ואנחנו עושה, אז הרבה פעמים אנחנו מבינים שזה לא קשור בכלל לחולה.
כן.
זה קשור למה היא משליכה על ה... על החולה הזה, אם הוא מזכיר לה את אבא שלה או את סבא, לא?
מדהים.
אז אפשר להגיע לעומקים, אפשר להגיע לעומקים מאוד עמוקים בתוך התהליך הזה, שבאמת מפרה את היכולת שלנו לראות את הסיטואציה מהרבה זוויות.
אני חושב שזה זה הדבר שבעיניי הוא הכי חשוב.
נכון.
אני לא מתכוון שעכשיו איזושהי עצמאית, שהיא גרפיקאית, יושבת ורואה את התוכנית שלנו, תגיד לעצמה, אוקיי, אני עכשיו הולך לעשות מזמינת תיאטרון אליי לעסק, שישחקו לי שלושה שחקנים, שיתנו לי דברים על העסק שלי. זה קצת פחות, זה כנראה פחות יקרה, אבל המסר הזה של, מהכלי הזה אפשר בעצם להבין את 360 מעלות, או כמעט 360 מעלות של הסיטואציה. כי לכל סיטואציה יש כמה מטבעות, לכל מטבע יש כמה צדדים, יש תמיד המון המון זוויות, קולות פנימיים כאלה ואחרים, שבכלל לא קשורים ללקוח שלי.
בדרך כלל זה לא קשור. גם אותו מנהל גדול שרואה באחד עצלן ובשני, זה רק השלכה שלו עליו. היא מאוד יכול להיות שזה רחוק מהמציאות, אם יש דבר כזה.
אני באמת חושב שפה זה אחד הדברים מי שמקשיב לנו יכול לקחת מהתוכנית הזאת, שבסוף כל אחד צריך למצוא לעצמו את הכלי שיעזור לו להסתכל על כל הזוויות של העסק שלו.
מספיק שהוא יחשוב על כל
הזוויות. אם אתם ארגון קצת יותר גדול, ובאמת להציג סצנה כזאת, ולדבר עליה עם 3, 4, 5, 10 עובדים של העסק שלכם, או 100 עובדים של המחלקה שלכם, ישרת אתכם, אז מעולה. אם אתם עסק קטן, שני שותפים, או עובדים ממש לבד, אז יכול להיות שזה לא הכלי המתאים, אבל תמצאו לכם את הכלי שלכם, שיאפשר לכם לקחת רגע צעד אחורה, ולהסתכל על, על ההתנהלות שלכם, ולהסתכל על כל ה-360 מעלות בדיוק.
לפעמים. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, שאולי אני מדברת רק מניסיון שלי, ובטוח שאני לא נותנת טיפים לאף אחד, אבל זה כאילו משהו שאני רוצה להביא כאן. משהו בעסק שלי גרם לי להבין שאני לא יכולה לחשוב שאני תותחית על.
אוקיי. Okay.
למה? קודם כל, כי מי שמבצע בסוף את הקטעי משחק וכו', זה השחקנים שלי.
זה לא את.
זה לא אני. וככל שהם קרובים אליי יותר, ויש מעינינו קשרים טובים יותר, ואנחנו מדברים באותה שפה, זה מוצלח יותר. אז קודם כל זה הרבה תלוי בהם.
אוקיי.
אז זה דבר אחד.
זה קצת כמו מאמן כדורסל, שבסוף יש לו חמישה שחקנים על המגרש, או מאמן כדורגל שיש לו חמישה שחקנים.
איך הוא מאמין?
הוא יכול לתכנן מה שהוא רוצה, אבל בסוף הוא לא בועט בכדור, הוא לא זורק לסל.
בדיוק. אני תמיד אומרת שאני מאחורי קלעים, אחורי קלעים שלי זה בדרך כלל הקלעים, אבל לא משנה, זה לא זה. וגם עוד דבר מאוד חשוב שלמדתי, כי אני מה לעשות כבר לא צעירה, כמו שרואים, שבעצם אין לי, אני לא מביאה איזשהו מוצר מדף.
כן.
שמאוד מקשה לפעמים, נכון? תמיד השחקנים שלי והפסיכולוגים נכון. אומרים, זה, אבל זה למה אפשר
מקשה לעשות כבר? מקשה לשכפל את זה, ועכשיו לקחת, לעשות את זה בארבעה מקומות במקביל. בדיוק, אי אפשר.
אי אפשר, כי אני לא יכולה, עבדתי עכשיו נכון. בחברה של צ'אמפיון מוטורס, ועבדנו שם לחוויית לקוח. אז חוויית לקוח של אדם שבא לקנות אוטו, הוא לא חוויית לקוח של...
של בן אדם שיחס לי בפת שיניים.
למשל, כן. נכון? אוקיי. אבל מה שכן למדתי זה להיות מאוד צמודה להתבוננות הפנימית שלי לסיטואציה.
אוקיי.
אנחנו קוראים לזה בשפות רוחניות אחרות כחות, כלומר, ככה זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים לי בטלפון אנשים שבאים, שרוצים להשתמש בכלי הזה, אומרים לי, אנחנו רוצים להתעסק בנושא הזה והזה והזה, ואז אני ככה חושבת בראש מה אני הולכת להציע להם, ואני מגיעה לשם, ואני מגלה שזה בכלל לא קרוב למה שחשבתי. ואותה יכולת שהתפתחה אצלי עם התיאטרון, בגלל ששום הופעה היא לא דומה לשנייה,
כן.
גם הביאה אותי למקומות הפרטיים, וגם למקומות שיווקיים, שלמעשה אם אתה לא קשוב לחלוטין למי שאתה מדבר איתו, אין לך צ'אנס. אז אתה מבין שזה יכול להיות גם במחירות, וזה יכול להיות גם בכל
בדיוק.
דבר אחר.
בדיוק, זהו, זה מביא אותי שבאמת רציתי לשאול מה, א', באמת, אם יש תחומים שבהם את מרגישה שזה נותן יותר, לא יודע, סתם, מנהלי חשבונות בארגון, מחלקת הכספים, אולי שם זה פחות עוזר, או שדווקא שם זה מוציא
עוזר,
יותר,
כן.
אני לא יודע.
כן.
ובאמת, לשאול, מה זה מוצאים מהאנשים בארגון, מאלה שיושבים שם בקהל, בדרגים שונים, מה זה מוצאים מהם?
תראה, כל מקצוע שהוא עובד עם קהל, למשל, עבדנו בעיריות עם גביע.
אוקיי.
אז אתה יודע, אז כל מקצוע שאתה נמצא באיזושהי אינטראקציה,
עם קהל,
עם קהל או עם הבוסים שלך.
נכון.
נכון? אז ברגע שאנחנו משקפים את מערכות היחסים האלה, יש בזה תועלת מאוד מאוד גדולה לארגון. הנושאים העיקריים, אנחנו היינו תיאטרון הבית של מרכז האתיקה בירושלים,
okay.
ששם עבדנו המון על קוד אתי. איך okay. מטמיעים קוד אתי בארגונים? אז שוב, אנחנו עשינו כמובן את הדריל דאון של איפה הקוד האתי הזה יושב עליי? לא שזה כתוב כחזון.
כן, יופי, זה שזה כתוב על הקיר נהדר, בסדר.
אתה יודע, ואם יש לנו זמן, אז אני יכולה לתת...
יש לנו זמן.
יש לנו?
כן. Okay. יש לנו זמן, וגם השדרנית שאחריי לא מגיעה היום, אז אפשר גם לגלוש קצת, אז אין בעיה.
אז למשל, ניתן לך דוגמה, עבדנו בגופים מאוד גדולים, שלא רוצה לספר מדי, כי אתה יודע, אבל הגענו לארגון מאוד מאוד גדול, והם אמרו, בוודאי שאנחנו, היושרה זה חלק מה...
כן.
מה זאת אומרת, אנחנו אנשי...
בעמוד השדרה שלנו, כן.
אז זה עמוד השדרה, אם לא אנחנו מי, נכון?
אוקיי.
והבאנו סצנה. ואמרו, טוב, פה אנחנו לא יכולנו להיות ישרים. כי פה יש לנו ערך מתנגד של לויאליות לחבר. מה, נספר על חבר שהוא עשה כך וכך, מחר אנחנו עובדים איתו.
כן.
אז איפה היושרה?
ירדה לקומה יותר נמוכה קצת.
אז כשאתה משקף את זה, עבדנו עם פרקליטות המדינה, כשאתה משקף את זה לאנשים, אז הם קצת זזים באי נוחות, זה נכון. אבל מצד שני, יש פה איזשהו זרקור או איזושהי זכוכית מגדלת על הדבר הזה שבואו לא נ... בואו.
תראי, שם זה... אני כל כך מתחבר לזה כי אנחנו נורא אוהבים לדבר על ערכים. אני דיברתי פה...
כן. מי לא מדבר על ערכים?
איזה 10 תוכניות לפחות דיברתי על זה, בין תוכניות שהרחבתי על זה לבד ועם עורכים על כל מיני היבטים כאלה ואחרים. ובסוף לכולנו יש סט ערכים מאוד מאוד גדול.
כן.
אבל במיוחד בפינות האלה, כמו שמביא, עכשיו אני מביא איזה סצנה נקודתית.
כן.
תמיד אני אומר, כשבעלי עסקים אומרים לי, יש לי המון ערכים, וזה, מה השניים, שלושה ערכים?
נכון.
הכי, הכי, הכי חשובים.
כן.
שכשמשהו יתנגש עם משהו, על מה אתה תוותר.
נכון מאוד.
אז אחד יוותר על יושרה, ויגיד חברות יותר חשוב לי.
נכון.
ואחד אחר יוותר על חברות, ויגיד, אצלי יושרה זה מעל הכל, גם על חשבון החברות.
נכון.
וזה בסדר, וזה בסדר. אין פה נכון ולא נכון.
נכון, רק בוא תהיה מודע.
בדיוק. ברגע שאתה מודע, ותמיד אני אומר את זה, וזה במיוחד למי שמאזין לנו, כשאתם תבינו מה הערכים הכי, הכי, הכי חזקים, שעליהם בשום מקום בעולם, יחרב העולם, אתם לא תוותרו עליהם, זה ייתן לכם את העמוד שדרה של העסק שלכם, בכל ההתנהלויות שלכם, בכל המערכות יחסים, עם לקוחות, עם ספקים, עם עובדים, עם מנהלים.
אבל תראה איך זה עובד בארגון. תחשוב, כאילו אחת הסצנות מאוד, שאנחנו אוהבים אותן בבנקים. תאר לעצמך שחברה שלך הולכת להתחתן, הבת שלך הולכת להתחתן, לא חשוב מי.
אוקיי.
ואתה יודע בדיוק איפה וכולי. ואתה שומע בפרוזדור של הבנק שהבן אדם פושט רגל, והוא כנראה, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה בזמן של הבת שלך שעומדת להתחתן או החברה, או לא, אבל אין ספק שיכול להיות מצב שאין לה איפה להתחתן.
וואו.
אתה מוותר על מה שחתמת עליו, על סודיות
הסודיות הבנקאית שאסור לי, כן.
או אתה לויאלי לחבר. עכשיו, כשזה עולה כסצנה, כשזה עולה כסצנה...
אז אני בטוח שיש כל מיני דעות.
אז יש כל מיני דעות. אבל זה עולה.
כן.
ואז המנהלים אומרים, חבר'ה, יש גם פתרון. אפשר לדבר איתנו על זה, אפשר לעשות דברים. בואו קחו, בואו תראו שיש כאן עזרה בעניין.
אוקיי.
אבל זה מעורר דיון, דיאלוג על ערך.
כן.
וזה לא נשאר סודיות בנקאית נקודה.
כן.
שזה מאוד חשוב.
כן, אבל... סודיות בנקאית זה מאוד מאוד חשוב, אבל בסוף אני בא לעבוד בבנק, ואני בא מבית שיש לו סט ערכים מסוים,
נכון,
ואת באה מבית שיש לו סט ערכים קצת אחר.
נכון.
ובבית שאת באה ממנו, את חתמת סודיות בנקאית, זה מבחינתך
נכון.
יערק ובעל יעבור.
נכון.
ואני באתי מבית ש... אם החבר שלי הולך להיכנס לצרה, סליחה על הביטוי, אבל אני אזרוק את הסודיות הבנקאית לפח, ואני אציל את החבר שלי.
שאלה.
ועכשיו, הבנק לא יודע מאיזה בית אני באתי.
בדיוק.
ומאיזה בית. הבנק נתן את הנהלי העבודה שלו.
נכון.
ומבחינתו כולם עכשיו...
נכון.
על אותו שטנץ. ולא כולם על אותו שטנץ.
בדיוק. ושאלה מי מצפה למה? האם הבנק אומר, אני, זאת הציפייה שלי מעובד.
כן.
ואגב, יש גם אפילו סנקציות נגד.
אוקיי.
כזה שלא.
כן.
אבל זה מאוד, כשאתה רואה את הסצנה הזו, ואתה יכול להבין את אותו אחד שהוא לא יכול לא לספר לחבר שלו את זה, הוא לא יכול לא לראות אותו נופל ולעמוד בצד.
כן.
אז אתה יודע, אז כאילו עולה פה שאלה שמתעורר דיון סביבה, ולפעמים אנחנו מעלים את השחקנים שלנו שוב לבמה, ואנחנו אומרים, בוא נניח לרגע שהוא החליט ככה.
כן.
ואז הם
ממשיכים את הסצנה כאילו בסיטואציה
כן?
כזאת.
ומראים את אותה עובדת או עובד שעשו את מה שהם עשו. אנחנו הראינו את זה בעיריות בנושא אחר, שהיא ביקשה להכניס את הגיס שלה ואסור במכרזים.
אוקיי.
ואני אומרת לו, אבל אתה יודע שהוא טוב, אתה יודע שהוא... אז הוא בסוף מכניס אותו. אבל אנחנו אומרים, רגע, בוא נעשה צעד אחד לאחור, כי אפשר, זה מעבדה התיאטרון.
נכון.
אז אפשר צעד אחורה. מה יקרה אם... הוא לא יכניס אותו, והבן אדם מתאבד אחרי חודש. או
כן.
הפוך, מה קורה אם אתה מכניס אותו, ואתה אף אחרי חודש.
כן.
אוקיי? אז גם מדהים. את ההשלכות האלה אפשר לראות דרך המשחק.
מדהים. מדהים.
כן.
את מקבלת אחר כך פידבקים מעובדים או מנהלים, שהם מצאו את עצמם בסיטואציות שהיה להם יותר קל להתנהל, יותר קל להחליט.
תראה, אנחנו עבדנו על ההתנתקות בזמנו.
Okay.
תראה, יש יתרון בעבודה בתיאטרון שהוא בעצם ממחיש תרחיש.
כן.
אוקיי? Okay? אפילו משהו, גם בקוד האתי, אנחנו מדברים על דברים עתידים שיכולים לקרות.
נכון.
אנחנו לא מדברים על דברים שקרו.
נכון.
נכון? אז כשבן אדם מרגיש שהוא עובר בתרחיש מסוים, כשהוא מגיע למצב עצמו, אז הוא כבר מוכן יותר.
נכון.
נכון?
אין
כמו
ספר.
למשל, שאם אנחנו בהתנתקות עשינו בזמנו, ונניח, אתה רואה איזה מעגיל שלי, אבל כשאנחנו המחשנו על הבמה, מה קורה? כשמישהו מגיע בוכה, זה הבית שלי, אני לא רוצה לעזוב, יורק על ה...
כן.
אז, ואנחנו אומרים, חבר'ה, זה לא אישי, אף אחד לא מכיר אתכם, זה נגד ה... אז כשהם מגיעים לסיטואציה הזאת, הרבה יותר קל להם לעמוד נינוחים יותר מול הסיטואציה. אז קודם כל, אין ספק שאנשים מדברים על זה, שכל פעם הם נזכרים בסיטואציה מול מצבים שקורים להם.
נכון.
אז זה מאוד מכין אותם. אז זה בוודאי. אבל אני רוצה לומר לך משהו. יש פה איזשהו דיוק שאנחנו משתדלים לא ליפול בו.
אוקיי.
כי מצד אחד אנחנו מאוד רוצים שאנשים ירגישו שהם איתנו, נכון?
נכון.
כי אחרת הם לא...
ברור.
אחרת... אז אנחנו צריכים ללכת על איזשהו גבול, להראות את הפרובלמטיקה.
כן.
אבל לא לרדת על הפרובלמטיקה.
אוקיי.
כלומר, להראות שזה יכול לקרות, מי שירצה יוכל להשאיר את זה רחוק בינתיים, אוקיי. ומי שירצה יוכל להזדהות עם זה מיידית, אוקיי? אבל יש פה איזשהו גבול מאוד מאוד דק. המחמאה הכי גדולה שאנחנו מקבלים, זה מה, אתם כאילו בארגון שלנו.
כן, מדהים.
אבל אני לא רוצה לשבת פה ו... ולדבר על... אוקיי. כי יש גם מצבים שלו.
אוקיי.
שזה, שלפעמים ש... של סוגי פספוסים, שאנחנו אולי לא קולטים בזמן.
אוקיי.
שאנחנו אולי לא מדייקים לגמרי. למזלי הגדול זה קטן, ואנחנו, ואחד הדברים שקורים לנו אחרי כל הופעה, שאנחנו בנסיעות ארוכות לכל מיני מקומות בארץ, שאנחנו כל הזמן מדסקסים ואומרים, רגע, זה היה פחות טוב וזה יותר טוב, ובוא נשפר את זה ובוא נדייק את זה. זו עבודה מאוד דינמית עם השחקנים, ובגלל זה הם שחקנים של הרבה מאוד שנים.
אוקיי.
שהם כבר מאוד מיומנים, ולפעמים הקהל יוצא מגדרו.
שחקן של הרבה מאוד שנים, שהוא מן הסתם לא צעיר.
נכון.
יכול לשחק דמות של עובד צעיר?
בוודאי.
חברת הייטק מול המנהל שלו, בחור שעכשיו יצא מהצבא, כזה 8200 כזה.
כן, כן. חד משמעית, ותתפלא איך זה מיד מתקבל.
אוקיי.
כאילו, קודם כל, השחקנים הטובים, אין להם גיל, אתה יודע. אוקיי. אבל... בוודאי שכן, ובוודאי שכן. עכשיו, אם יש משהו מאוד ספציפי שאנחנו רוצים, אז אנחנו מביאים שחקן שמייצג את זה.
כן.
אבל אנחנו לא צריכים, אנחנו לבושים בשחור, ואנחנו מאוד משנים, כל סצנה היא הרי אחרת.
כן.
אז אנחנו מאוד משנים את הדמויות, והשחקנים שלי...
יפה.
טוב, זכיתי באמת בשחקנים מעולים.
זה עובד יותר טוב כשהקהל הוא הומוגני, או דווקא כשהקהל הוא הטרוגני? או שזה לא משנה.
תראה, למשל, יש נושאים שאני אשמח שרק המנהלים יהיו.
אוקיי.
כי יש לי כמה דברים שאני רוצה לומר.
יש איזו רגישות שעובדים לא צריכים
אולי. שגם הם יכולים להיות פתוחים יותר. ואז אנחנו מראים את הסיטואציות של העובד, אבל מהמקום של הראייה וההתבוננות של המנהל.
אוקיי.
אוקיי? אז לפעמים זה מאוד, למשל, עשיתי עכשיו כנס מאוד מאוד גדול של השקה, של איזה בנק, של איזושהי תוכנית, והיו שם רק מנהלים.
אוקיי.
כי בעצם דיברנו על איך אני כמנהל מבין את הפרויקט, ואיך אני מנגיש אותו הלאה.
אוקיי.
אז במקרים האלה מאוד חשוב
ששקה שזה יהיה דווקא הומוגני, כן.
אבל בארגונים שאומרים לי, כמו שדיברתי על חברת הפארם או כל מיני דברים, אבל במקרים אחרים, דווקא מאוד נכון לי שיושבים כל ה...
אוקיי.
גם המנהלים וגם העובדים, כי אז כל צד יכול להביא את הפן שלו.
כן.
וזה בהחלט מועיל מאוד להבנה של הסיטואציה.
את אומרת שלפעמים האנשים מהקהל, את מעלה אותם לבמה.
נכון.
להכניס אותם, אם זה בתגובות, אם זה...
נכון.
רגע,
אז איך אפשר אחרת?
איך אפשר אחרת? אז בוא תראה אולי איך היית עושה אחרת או משהו כזה. יש איזה התנגדויות כאלה של, לא, לא, אני לא שחקן, אני לא יודע לשחק, או כל מיני כאלה, או ש...
בדרך כלל, יש אנשים שמאוד אוהבים את זה.
אוקיי.
כי הם שחקנים כאלה מבוזבזים מה שהם קוראים.
כן, פתאום יש להם הזדמנות.
בדיוק. הרבה פעמים, כשאנחנו רואים בקהל שפחות, בדרך כלל הקהל של המנהלים, של המפקדים, של ה...
כן.
שהם פחות...
שמנהל פחות רוצה להשתתות ליד העובדים וכו'.
בדיוק. אבל אז השחקנים שלנו בעצם, אנחנו אומרים, אוקיי, אל תעלו, בואו תגידו מה אפשר.
אוקיי.
ואז הם אומרים, והשחקנים משחקים את זה, את מה שהם אמרו.
וואי, שזה התקלה, מה שנקרא.
כן.
זה לגמרי אילתור.
לגמרי. כן, השחקנים שלי הם, התיאטרון בכלל, הוא יושב מצד אחד על סצנות כתובות, מבוימות, מגיעות לפאנצ'ים ולנקודות שאותם אנחנו רוצים לדייק.
אוקיי.
אבל מאותו רגע, הכל אימפרוביזציה.
כן.
אבל השחקנים שלי כבר, אתה יודע, מאוד מיומנים בנושאים וכולי, אז הם מובילים הרבה פעמים. אבל לדוגמה, למה שאמרת כרגע, דוגמה קטנה, בעבר הרחוק עבדנו גם מול בתי ספר.
אוקיי.
ואחד הנושאים שהיה לי מאוד חשוב ברמת השליחות, נקרא לזה, זה באמת התנהגויות סיכוניות.
אוקיי.
ואני זוכר...
של ילדים שעלולים ללכת להתאבד וכדומה,
ולשתות ולעשן. אוקיי. ואני מאוד אהבתי דווקא פה בקהל הומוגני. פה מאוד אהבתי את ההורים. אוקיי. כאילו ש... לדבר עם ההורים, לא כשהילדים לידם, כי אז הילדים לא נותנים להם לדבר.
נכון.
אז זה חבל. ואני זוכרת סצנה של אימא שקורה מה שקורה בסצנה, ובסוף היא אומרת, אבל למה אף אחד לא אמר לי? איך לא ידעתי? ככה נגמרת הסצנה.
אוקיי.
ואז יש איזשהו דיון, האם באמת האמא לא ידעה, מה קורה עם ההכחשה, כל מה שקורה סביב הנושא הזה. ואז אני אומרת, אוקיי, נניח ש... את כן אימא או אבא שרוצים לבדוק את העניין. נניח שאתם לא מתכחשים.
אוקיי.
ואז אני קוראת למישהו, לבמה, ואני אומרת לך, אמיר, אני לא זוכרת אירוע אחד שההורה שעלה על הבמה הצליח לפתוח שיחה פתוחה עם הילד על זה, עם השחקן.
וואו.
סחור, סחור, סחור. כאילו כל כך קשה.
כן.
וזה משחק, והם יודעים שזה משחק, והם כן. יודעים שזה במה. אז זה לשאלתך, מה קורה לפעמים שאנשים כאילו פחות, כאילו מאוד קשה להם, מאוד קשה כאילו לעשות את זה. אבל מעטים, אני כמעט ולא זוכרת אירועים שלא היה מי שרצה לעלות, וזה בסדר. יש מישהו שמכיל את כל הדברים ומבין את הדברים כשהוא יושב בקהל, ורואה והוא לגמרי שם.
כן.
והמשחק...
זהו, זה גם מה שרציתי לשאול בעצם. זה לא שמי שלא משתתף ולא עולה על הבמה, הוא לא נמצא שם. זאת אומרת, כי בסוף כולנו אנשים שונים, וכל אחד תופס את הדברים אחרת.
וגם הסצנות הן מאוד מדויקות. אז הן מעצבנות, אז הן מצחיקות, אבל כל אדם שיושב בקהל מאוד מזדהה עם זה. מה הוא עושה עם זה?
מה עובד יותר טוב, כשזה מעצבן או כשזה מצחיק?
זה פחות או יותר על אותו, על אותה סקאלה.
אוקיי.
אבל בטח לא משעמם. כי כן. שחקנים תמיד זה דרמה.
נכון.
ובדרמה תמיד יש קונפליקט, אז בטח לא. אבל אני תמיד מעדיפה צחוק.
אוקיי.
אני אוהבת שאנשים, מספיק אחר כך כשאנחנו מדברים על הדברים,
זה כבר מעלה חיוב מחדש, כן.
אבל אני מעדיפה תמיד שהמסר יעבור דרך צחוק. אבל אתה יודע, מה שצחוק לאחד יכול מאוד להצבן את השני.
נכון. כן.
אז... אז אין לי אחריות על הדבר הזה.
כן, אני מניח שזה לא פשוט לשבת ולכתוב את כל הסצנות האלה.
כן.
גם בגלל הדיוקים האלה של...
נכון.
רגע, את לא בדיוק יודעת מי בקהל.
נכון.
אולי, אני מניח שאומרים לך מי בקהל, יש לנו יותר אנשים עובדות, יש לנו יותר גברים עובדים, יש לנו גילאים כאלה, יש לנו גילאים כאלה וכו'.
נכון.
אבל את לא באמת מכירה את האנשים שיושבים בקהל.
לא, בוודאי שלא.
או חס וחלילה, ההורים שבדיוק נפטרו השבוע לפני שבועיים, או מישהו אחר, יש לו מישהו חולה, או מישהו אחר קיבל איזה פרס הבן שלו בצבא או משהו. כאילו, יש פה כל מיני דברים שאת מכינה שם בטקסט יכולים להיות חרב פיפיות לפעמים.
ממש. אז זאת הסיבה שבגללה באמת, בגלל השנים הרבות, אנחנו מחפשים את הסצנה שהיא האמת.
אוקיי.
וכשהסצנה היא אמת, אז כולם מתחברים אליה.
אנחנו לא... זאת אומרת, אמת, את מתכוונת פחות להכניס את הפרשנויות של אנשים?
גם, גם. וגם, אתה יודע, אף אחד לא יכול להתכחש, גם אם אני באה מבית כזה, ובמצב, בסיטואציה כזאת או אחרת. אני עדיין יושב במקום ובא אליי לקוח. סתם, אני עכשיו מביאה את הדוגמה. ואף אחד לא יכול להתכחש לזה שהלקוח מעצבן אותי.
אוקיי.
ואני מתנגד לו. עכשיו, אנחנו כן מדברים על באיזה מצב רוח אני, שאני משליך עליו שהוא מעצבן אותי.
אוקיי.
אנחנו כן מדברים על זה, אבל זה עדיין תופס את כולם.
כן.
אז זה לאו דווקא יושב על הרעשים מסביב.
אוקיי.
כאילו, זה יותר יושב על המסרים המדויקים של הדברים, שזה העיסוק שלי. זה המקצוע שלי, נכון? גם כמנהל, גם בעובד. זה, ואיך אני שם? איך אני יושב שם? עם המצב...
עם כל המטען שאני סוחב איתי.
עם כל המטען, ואנחנו לא מתעלמים מהמטען. אנחנו רק מבינים איך המטען הזה גורם לי להשליך אחרת את המציאות שלי.
אוקיי. מדהים. מדהים. אני לגמרי יכול לדמיין בראש איך...
אני מקווה.
אחרי סצנות כאלה, אנשים חוזרים לעבודה...
נכון.
עם לא יודע אם לקרוא לזה עוד כלים, עוד תובנות, או גם וגם.
אני תמיד אוהבת שיהיה גם כלים אופרטיביים לצורך העניין.
אוקיי.
זאת אומרת, זה חלק מהמפגש תיאטרון שלנו, אנחנו אף פעם לא בהעשרה.
כלים בסגנון של להגיד לעצמי כל מיני דברים בראש.
גם, וגם, למשל, עבדנו על שירות בכל מיני מקומות, אז אנחנו ממש, אני מביאה להם מודל, אוקיי? של אפילו טכני. של איך אני בעצם מתחילה השיחה, ואיך אני עושה את השיחה הזו כזאת שיש בה קצת סמולטוק, ומה אני משיג מתוך הסמולטוק הזה, ואיך אני מגיע, ולא שוכח את המסר בסוף. ואיך אני לא מתקשר כבנקאי ומציע תוכנית חיסכון ל-20 שנה לבן אדם בן 80.
כן.
וכך הלאה וכך הלאה. וזה מראה להם את כל ה... אז כן, אז יש... החיבור לתיאטרון אין לו שני. כלומר, זה מה שאני מנסה להגיד. זה לא כמו להראות סרטון, שבאותו באותו רגע אני יכול להסתכל בוואטסאפ שלי.
כן.
וראיתי חלק, והשחקנים הם מאוד ממגנטים.
זה בית רציתי לשאול על ה... בארגונים, מביאים אנשים עכשיו, אומרים.
כן.
הבאנו לכם עכשיו עבודה, שיפור, התקדמות, הצגה, לא משנה איך קוראים לזה, סבירו לכם סדנה עכשיו,
נכון.
סדנת תיאטרון. יש אנשים שמתים על זה. שחררת אותי עכשיו מהעבודה, תן לי שעה, שעתיים, לא יודע כמה זה, שעה, שעתיים,
בדרך כלל סביב השעתיים.
יש עכשיו שעתיים, סוג של פן. אני הולך ליהנות מזה, אני אנסה גם להרוויח משהו מזה.
אוקיי.
ויש את אלה שמבחינתם זה עכשיו... יש עכשיו, סתם לעצום את העיניים, שיקשקשו שם מה שהם רוצים, שיעשו את ההצגה שלהם. גם ככה זה לא בשבילי, זה לא רלוונטי אליי. אני ארוויח את השעתיים מנוחה ואני...
והחוכמה שלי זה לגרום לאלה להרים את העיניים.
אוקיי.
אבל אני אגיד לך עוד דבר, אתה אמרת, אני הולך לראות תיאטרון. אני קוראת לזה תיאטרון כי אין לי...
כי אין איזה שם אחר.
כי זה תיאטרון, זה שחקנים במשחק, אבל זה לא תיאטרון.
כן. זה לא עכשיו משהו, שעה וחצי...
זה משהו שמשתמש בדרמה ככלי אוקיי. מתודולוגי.
אוקיי.
זאת אומרת, כולם יודעים שעכשיו אנחנו הולכים לעבוד על קוד אתי, או על... זאת אומרת, הנושא מאוד ברור.
הבנתי.
זה לא אנחנו הולכים עכשיו לראות הצגה.
כן.
אנחנו הולכים לעבוד על שירות, אנחנו הולכים לעבוד על קוד אתי, אנחנו הולכים לעבוד על ממשקים, על עבודה של שיתוף פעולה בין ממשקים בתוך ארגון. אנחנו הולכים לעבוד על...
ככה זה מדובר לקהל בעצם. עכשיו עושים סדנה על קוד אתי.
בדיוק. למשל, עכשיו אנחנו לקראת איזשהו אירוע מאוד גדול של איזו חברת מכוניות, שהם עושים הצגת תוכניות שנה לשנה הבאה.
אוקיי.
והם לא רוצים שזה יהיה יבש, שתהיה מצגת ועוד מצגת ועוד מצגת.
כבר נמאס מהמצגות האלה.
בדיוק. אז אנחנו ישבנו ושברנו קצת את הראש, ויצאנו מהמודל הרגיל שלנו של סצנה ועיבוד, סצנה ועיבוד, ולקחנו את השחקנים שלנו למקום שבו למעשה יש כאילו רעיון מצחיק עם זה שהולך להציג את המצגת.
אוקיי.
וזה רעיון כזה מצחיק שיוצא, שמוביל אותו למה הוא הולך להגיד במצגת.
הבנתי.
אז, או למשל, לפעמים אנחנו משתתפים בפאנלים.
כן.
כשאנחנו רוצים לעלות, למשל, בהטרדות מיניות, אנחנו עובדים המון.
אוקיי.
אז הרבה פעמים אנחנו מביאים את הסצנה שקורית, ואנחנו מומחים בלהביא את החלקים האפורים, לא את מה שאומר החוק.
כן.
ברור שאם מישהו...
אוקיי.
לא רוצה להגיד עכשיו ברדיו, אבל... אז, אז זה ברור. אבל דווקא החלקים האפורים, שזה לא התכוון והיא לא התכוונה, ובפועל התוצאה נראית על הבמה.
כן.
נכון? אז שוב, אז הרבה פעמים אנחנו מופיעים בפאנל כזה, ואנשי המקצוע מדברים על מה שקרה בסצנה.
אתם מציגים את הסצנה לפאנל.
בדיוק, בדיוק. במקום לספר, בואו נתאר לעצמנו ש...
כן.
אז אנחנו מראים את זה.
מדהים.
אוקיי? אז השימוש הזה בדרמה הוא באמת השמיים הם הגבול.
כן.
מהבחינה הזאת.
מדהים.
כי זה...
לא, אין ספק ש... סיפורים, ודרמה זה תמיד, יש שם את הסיפור, סיפורים זה הדבר שאנשים זוכרים
בדיוק.
הכי טוב, משחרי מההיסטוריה אנחנו מספרים סיפורים, זה עדיין
בדיוק
פה,
ככה.
עם כל הרשתות, בלי רשתות, נכון. זה לא נעלה, גם הרשתות בסוף זה דרך לספר סיפור.
ממש ככה.
ב-20 שניות נכון, בטיקטוק נכון. או במקומות
תראה
אחרים.
תראה לסמרה, יש לי גם הרצאה, כי כתבתי ספר, ויש לי, הבאתי אותו אפילו. אבל... אני יכולה. לא, לא, זה לא כזה אותו. חשוב. אבל אני אומרת שהרבה פעמים אני גם מרצה.
כן.
ואני קצת מרגישה חופרת. כאילו, ואני חושבת
כי זה לא סצנה, כי את מדברת.
כאילו, כמה זה כבר יכול לעניין מישהו שעכשיו בסוף היום לשמוע איזשהו סיפור אישי שמוביל לתובנות, וואלה, כאילו, די.
כן, יש מיליון כאלה.
יש מיליון כאלה, ואני... אבל כשאתה מביא סצנה, תרחיש על הבמה, והתרחיש מדויק, אין מי שלא מרים את העיניים. גם אם אחר כך הם קצת עוברים לעניינים שלהם בזמן הדיון,
כן.
בסצנה הם תמיד שם.
אוקיי, אוקיי. אז זה מדהים. כי אני חשבתי על זה בדרך לפה כשבאתי, שהתיאטרון כתיאטרון עדיין חי וקיים.
נכון.
אני לא יודע אם מצליחים להרוויח כסף, אבל אנחנו בעולם מאוד קפיטליסטי,
הכל צריך
להיות, הכל צריך להיות גם להסדיק את עצמו וכו', אבל הצגות האחרונות שאני הייתי היה מלא.
כן.
אני לא נמצא כל שבוע בתיאטרון, אז אני לא יודע, ולא מכל ההצגות, זה לא המקצוע שלי לבקר תיאטרון, אבל כשהייתי אז היה מלא. ויש הצגות שאתה מנסה לסיקרטיזם, ואומר לך, יש רק חודש הבא, אין החודש וכן. זאת אומרת, אנשים עדיין באים,
אין ספק.
זה מאוד מרתק אנשים.
זאת אנרגיה אחרת.
כן.
אתה יודע, הרבה פעמים מבקשים ממני להביא סצנות בטלוויזיה, ואני לא מסכימה.
מה זאת אומרת בטלוויזיה? לתוכנית טלוויזיה?
לתוכנית טלוויזיה מסוימת, אוקיי. ואני בדרך כלל לא מסכימה. כי זה לא מצטלם טוב. כי יש משהו בתיאטרון שהמהות שלו זה האנרגיה שעוברת בין הקהל לבין השחקנים.
נכון.
מבט עיניים אפילו. איזושהי אנרגיה שעוברת שם. וכשאתה עושה את זה מרחוק, בדרך מצלמות...
אני חושב, גם אני חושב שבאמת, כשרואים הצגה מצולמת, זה לגמרי לא אותו דבר. אני חושב שאחד הדברים הבודדים, שכשאני רואה אותם מצולמים, הם עושים לי, אולי בגלל ההיכרות, כי זה מזכיר לי את מה שבפועל על הבמה, זה הקטעים של הגשש החיוור. כשאני רואה אותם מצולמים, זה הסצנות שהם ישר, יכול להיות שבגלל הזיכרון, כי זה מחבר לי לאותה סצנה שכבר צחקתי מן 10 פעמים או 100 פעמים בעבר וכולי. אבל אין ספק שעל הבמה זה אחרת לגמרי.
גם היום אם תראה את הגשש על הבמה, אתה לא יכול כבר, אבל אם היית רואה את הגשש על הבמה, גם היום היית מרגיש אחרת מאשר לראות את זה מצולם.
נכון.
זאת מדיה אחרת. ואני חושבת שמי שלא משתמש בזה מפספס המון. כי זה יכולת שיש בכולנו. יכולת הדרמה, זה יש בכולנו. גם תינוק לומד שפה דרך חיקוי. גם...
דרך זה שהוא שומע את השפה.
שומע. גם ילדים לפעמים משחקים פאוור רנג'ר, כל מיני משחקי מלחמה, כדי לשחק משחקי כוח. כי יש משהו במשחק ובדרמה,
נכון.
שהוא מאוד אצלנו.
נכון.
דווקא ראיתי את זה בעבר, כשהייתי עובדת בתי ספר, שדווקא בתי ספר מאוד מיוחדים, עם צרכים מיוחדים,
כן.
זה היה עובד נפלא.
היו משתמשים המון במשחקים.
הם היו כל כך רוצים לשחק, והם כל כך היו רוצים... פעם הופענו באילן, הילדים עם
כיסאות גלגלים,
עלו ושיחקו וצחקו.
מדהים.
כי וואו. זה עובד על כולנו, כי זה מנטרל קצת... את הצורך שלנו בקוגניציה, בהתנסחות, זה מנטרל את זה קצת.
את באמת מרגישה שכשאנשים בקהל עולים אחרי הסצנה, או תוך כדי, או בין סצנה לסצנה, להוסיף את הדברים שלהם, את מרגישה שהם עולים כאילו משוחררים מהדמות העסקית הרגילה שלהם בעבודה?
בוודאי. בוודאי, זה מה שאנחנו רואים אחר כך על הבמה, כי הם לא יכולים, אי אפשר לעשות, זה בטח לא גברים, סתם.
גברים יותר מוגבלים בדברים האלה, אין ספק.
הם עושים דבר אחד.
כן.
אבל כן, אבל אני חושבת שכשבן אדם עולה על הבמה, אז הוא מדבר ממקום אחר.
כן.
והוא לא מתנסח.
הוא לא עכשיו אמיר הסמנכ"ל כספים, או אמיר מנהל חשבונות, או...
בדיוק, אלא הוא עכשיו אמיר... שצריך להגיע הביתה בשעה מסוימת, או שהעובד עשה משהו שהוא לא רוצה, או שאותו אמיר רואה מצגת שמי שיכין עבורו, והוא כזה תוך כדי מדבר בטלפון, ותוך כדי, והיא מרגישה את הזלזול, נכון? אז אני יכולה לתאר לך עוד הרבה מצבים, שאותו אמיר, שהוא בדרך כלל מנכ"ל כספים, הוא פתאום נראה באור אחר, וצריך להגיב לזה.
מדהים, מדהים.
באמת מדהים.
אני מודה שכשאני הייתי סמנכ"ל כספים, לא שמעתי על... לא הבאתי לארגונים שהייתי בהם משחקי דרמה כאלה, כי לא נחשפתי לזה לפני 20 שנה.
אני מודה שאין לי אתר אינטרנט אפילו.
הגיע הזמן.
נכון, אבל שוב, זה ברור, בטוח, אבל שוב, כי אני כל כך מאמינה שהשיווק והמחירות יושבים על קשרים אישיים.
אין ספק, לגמרי.
אז כאילו אני לא, אין לי אף פעם איזשהו צורך לשלוח למישהו, איפשהו, משהו.
כן.
אז אני מעדיפה לשבת עוד שעה ולדבר עם אנשים.
כן, אבל למשל, מי שישמע את הפודקאסט הזה, בין אם עכשיו שמע אותנו בלייב, או ישמע את ההקלטה אחר כך, ויחפש בגוגל את לוויה כזו, אז הוא עלול קצת להתקשות למצוא אותך, אם אין לך את הנכסים הדיגיטליים האלה.
יכול להיות, אני באמת צריכה להשתפר בתחום הזה, אבל...
אז זה משהו ככה.
כן.
קצת שתקחי מפה ככה.
לא, כן, אני גם תמיד לוקחת. אני חושבת שזה מאוד חשוב, אני פחות מתחברת לזה.
כן, כן.
אני פחות חושבת שזה... אני הרבה יותר מרגישה שכשיש לי את הקשרים האישיים שלי עם האנשים... הנכונים בתוך הארגונים, אז אני כבר בתוכם, אז כבר כשהם צריכים משהו, הם מתקשרים. עכשיו, זה לא שזה סותר, זה ש...
ברור. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, גם בגלל שהקהל שלי מורכב בהמון עסקים קטנים ועצמאים, שאני בטוח ש... אני חושב שמי שכבר מקשיב לתוכנית שלי, ואני משדר אותה... קצת יותר משלוש וחצי שנים, מי שעוקב אחרי קצת, כבר למד להקשיב לתכנים שקורים פה ולקחת לעצמו את הניואנסים.
מעולה.
מי שרק מצטרף אליי עכשיו, אז זה באמת אחד הטיפים שאני תמיד אומר, ככה אני לפחות מתנהל תמיד, אתם שומעים שיחה, אל תגידו זה לא רלוונטי אליי. יש פה ניואנסים, גם אם אתם לא ארגון ענק עכשיו, ואתם לא צריכים עכשיו את לוויה אצלכם, כי אתם קטנים מדי לצורך העניין הזה, יש פה ניואנסים של לקחת ולראות איך אני מיישם אצלי בעסק, עכשיו להסתכל 360 מעלות על כמה זוויות. איך אני עכשיו עושה זום אאוט לעסק שלי. אז אני לא יכול להביא את לוויה, כי אני עסק של בן אדם אחד, אבל אז אני צריך למצוא דרך אחרת, אבל זה אומר שאוקיי, עכשיו אני צריך לחשוב איך אני עושה את הזום אאוט הזה. אבל רציתי לשאול אותך, באמת, בעניין של הקוטן דווקא, מה היה הקהל הכי קטן, או הארגון, סוג של ארגון הכי קטן
שהייתם בו? עשינו סדנה של 6 מפגשים. לשישה מנהלי מחוזות
okay.
של ארגון בריאותי מאוד גדול.
Okay.
וזה עבד מצוין, כי כשהיו 6, אז היכולת שלנו לגעת בכל אחד היא מאוד גדולה.
כן.
ואז הם משחקים ומשחקים. נכון שהגענו רק עם 2 ולא עם 4.
לא משנה.
אבל יש כאן יכולת לגעת יותר לעומק, וגם לבן אדם יש יותר יכולת להגיד, רגע, אבל אצלי זה ככה. אני מבין שצריך ככה,
כן.
אבל אני לא יכול. ואז האימון הוא עם השחקן.
אוקיי.
אז גם עשינו 6 וגם עשינו 500. כמובן שככל שהקהל גדול יותר, זה פחות אינטראקטיבי.
מן הסתם.
זה מן הסתם, בדיוק. אז לפעמים אני משתמשת בירים או אצבע אלה שחושבים ש...
כן.
כאלה מין. אבל אין ספק שזה אופי אחר.
ברור.
אבל, והיו סניפי בנק שהיו שם רק 6-7 אנשים.
אני שואל בכוונה, כי אם יש פה, אם מאזין לנו מישהו שיש לו 5, 10, 15 עובדים, עסק לא גדול,
כן.
שלא מגלגל סכומים ענקיים.
בוודאי.
הוא אומר לעצמו, טוב, זה מתאים לטבע, לאמדוקס, למייקרוסופט, שילכו לעשות תיאטרון עסקי אצלהם, יש להם תקציב. כן. אני אין לי, אני נורא קטן, אז רציתי להבין
בוודאי.
עד כמה זה מתאים גם למקומות יותר קטנים.
בוודאי, זה מתאים מאוד, ולהפך, בעיניי, במקומות קטנים יותר, היכולת שלנו לגעת באנשים היא יכולת מאוד גדולה.
זאת אומרת, ההשפעה על כל אחד מהאנשים, היא יכולה להיות יותר
כן,
דרמטית.
ההשפעה על כל אחד, היכולת שלנו להבין בדיוק איפה הבן אדם נמצא, ושהשחקן יכול לשחק את מה שהוא אומר.
כן. שכשיש 100 איש, אז
בדיוק.
אי אפשר לעשות
כן,
את זה.
למשל,
כן.
הסצנה שהבאתי לך קודם, הייתה באותה סדרת מפגשים
כן.
לשישה מנהלים.
שישה מנהלים. כן. בסך הכל 6 אנשים בקהל.
6, אבל מאוד מרכזים. כן. כל 6
כן.
מנהלי מחוזות.
כן.
אבל למשל, משם זה עלה, שהוא אמר, כשראה נוסע, הוא אמר, אבל אתם יודעים, אני לא יכול לא לענות לטלפונים, אני צריך...
כן.
ואז אמרנו, אוקיי, בואו נראה. בואו נראה איך זה עובד. ואז הדיון היה סביב הצורך שלו. ומה עושים, ואיך עושים, ואיך מנהלים את הזמן, ומה זה עושה לעובד שלי כשאני ככה יושב בפגישה כן. ואני בטלפון,
כן.
וכך הלאה. כן. או מה קורה לי כמנהל, שאני באה עם איזושהי אג'נדה ואיזשהו משהו נורא חשוב, והעובדים שלי הם מול טלפונים,
כן.
או מאחרים, או מגיעים... מה קורה? אז זה מאוד מאוד אינטימי.
בעיניי זה שוב מתחבר למה שדיברנו קודם על ערכים.
נכון.
אני יכול להיות... לדבר על ערכים הכי הכי נחמדים וחשובים וטובים ושנשמעים הכי מדהימים בעולם. אבל בסוף, אם אני יושב, נכנס אליי עובד לפגישה ואני באמצע תוך כדי הטלפון מצלצל ואני עונה לטלפון,
בדיוק.
אז זה לא משנה מה אמרתי,
ממש.
שהערכים שאני מתנהל לפיהם, בסוף זה קובע מה אני עושה.
ממש, אתה יודע, אחת הסצנות המאוד מאוד קיצוניות שלנו, שאנחנו אומרים מישהו שמדבר על הטרדה מינית ואומר, אצלי בארגון זה לא יקרה. אנחנו אפס סובלנות לכל אירוע.
כן.
ואז עוברת מישהי, והוא אומר לכל הזה שלו, איזה תחת יש לה.
זה כאילו, זה הסצנה, על הבמה, שהשחקנים עושים.
בוודאי.
מדהים.
כן, והוא דיבר איתם רבע שעה, על כמה חשוב כבוד, וכמה חשוב... אז זה לגבי דוגמה אישית, כשאנחנו מדברים הרבה פעמים, על לפעמים דבר קטנצ'י כזה.
אני חוויתי... באחד החברות שעבדתי, כשהייתי סמנכ"ל כספים, היה לי אירוע כזה במחלקה שלי, שהייתי צריך לפטר בן אדם, שבגלל... אז עוד היה בעולם של מיילים, ולא בעולם של נגיעות.
כן.
אבל...
כן, זה הולך...
זו הפעם הראשונה שנחשפתי לדבר כזה, וכן, ואני זוכר שאני הייתי צריך להחליט עם עצמי...
נכון.
מה יותר חשוב, איפה אני שם את הקו.
נכון, דיבר איתי מפקד בצהל כשעשינו מפגש, והוא אמר, תקשיבי, אני יודע שהוא מאשן, אבל אם אני עכשיו מעביר את זה הלאה, הוא מואף מצבה וקוראים כל מיני דברים, אולי אני יכול לעזור לו.
כן.
אז כאילו, אז עוד פעם, זה ההתנגשות הזאת בין ערכים.
אצלי לא הייתה שאלה של לעזור, זה היה כאילו, זה היה שאלה ביני ובין אנשים אחרים בהנהלה, עלו כל מיני דעות, אני אמרתי, אחד משמעית מבחינתי הוא...
כן.
אין לו מקום פה. בחור הזה... גם במחיר שעכשיו אני אשאר בלי עובד, ואנשים יצטרכו לעבוד יותר קשה, ואני אצטרך אולי לעשות חלק מהדברים שהוא עשה כדי לסגור, לא מעניין אותי.
נכון, אוקיי.
אבל...
טוב מאוד.
אבל זה... הייתה לי סצנה, מה שנראה, אמיתית, בחיים.
תראה, אנחנו קוראים הרבה פעמים, אנחנו קוראים לתיאטרון שלנו, שהתיאטרון שלנו מביא את המציאות אל הבמה.
כן.
וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות. להביא את המציאות, שכל אחד רואה באופן אחר, אל הבמה, ואז אפשר לעשות איזושהי אינטראקציה בין שניהם.
נשמע לי שכדאי שכמה שיותר ארגונים יעשו את זה וישתמשו בזה.
נכון.
אני מנסה לחשוב כאילו על איפה הבעייתיות בשימוש בכלי כזה, או איפה זה לא יכול להצליח, לא כל כך רואה הרבה מקומות שלו. אז אני באמת...
תראה, החוכמה היא העבודה המקדימה.
ברור.
אתה מבין? ואז בדרך כלל, תראה, אני יכולה לספר לך על כישלון חרוץ.
אוקיי.
נהדר, הנה,
שאלה שלא שאלתי, רציתי לשאול מה לא שאלתי, אז הנה. תני לי דוגמה לכישלון של משהו שלא הצליח.
כן, כן, יש לי שני כישלונות, יש הרבה יותר, אבל שני כישלונות מאוד. אבל למשל, אנחנו היינו צריכים להופיע באחד המשרדים הגדולים של, במשרד החינוך.
אוקיי.
ובדרך כלל אני עושה את התחקיר, ואני מדברת עם כל אחד, והם רצו להשיק איזושהי תוכנית, וכך הלאה. ואני פוגשת את הבן אדם אחד, ואני לא ממש מצליחה להבין מה יש בתוכנית הזאת.
אוקיי.
ואני אומרת, חבר'ה, לא מספיק לי. אני צריכה לשמוע עוד מישהו. וכל אחד מסיים בתחקיר ואומר לי, אנחנו לא יודעים בדיוק, כי זה משהו חדש, עוד לא יודעים כמה תקציבים, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך זה עובד, אבל אני הייתי צריכה להביא... את זה
מתוך מה שהם לא יודעים, אתה צריכה לייצר איזושהי סצנה.
עכשיו, הייתה לי התלבטות מאוד קשה. ואמרתי לעצמי, האם אני אומרת להם, טוב, חבר'ה, אז תודה וסליחה, ואנחנו לא יכולים להופיע.
אוקיי.
או שאני קצת יהירה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, הבנתי בגדול.
ואני אסתדר.
ואני אסתדר. ויש לי את זה גם. והגעתי לאירוע, וישבו שם המון אנשים, ומתחילים לדבר, ואני יושבת ומקשיבה, ואף אחד לא מבין על מה מדברים.
וואו.
והסצנה עולה, ואני רואה אנשים אפילו לא מחייכים. כי כאילו הבאנו משהו
כאילו
ש...
כאילו לא, 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 לא מתחבר למה ש...
אחי בעולם רציתי ללכת הביתה אחרי הסצנה הראשונה, ועשינו את זה כמובן עד הסוף, וזה היה כישלון חרוץ.
וואו.
והאשמה הייתה, אשמה, אחריות היא שלי כמובן. כן. והשחקנים דיברנו על זה אחר כך, והם אמרו, לא ממש הבנו מה אנחנו... רוצים. אז זאת למשל דוגמה לכישלון.
כן.
שעבודת ההכנה שלי היא כל כך משמעותית בדבר הזה, ולא לפחד להגיד, לא, לא מתאים.
כן.
אני לא...
זה לא... זה, אני לא יודע מספיק לעשות
לא יודע
את זה,
מספיק
או זה לא בשבילי.
וזה מה שהייתי צריכה לעשות לפני. והייתי עם כל הברז שבעניין.
אני חייב לקחת את זה רגע בטיפה טוויסט באמת לעולם של בעלי עסקים, כי לעשות הכנה... לפני פגישות, לפני פרזנטציות, לפני כל מיני דברים שאנחנו עושים, זה סופר סופר קריטי. כאילו, לסמוך על היכולת אלתור שלנו, זה טוב עד רמה מסוימת, אבל...
בדיוק.
אם עכשיו יש לי עסקה של מיליון דולר על הפרק, כדאי שאני לא אסמוך על היכולת שלי לאלתר, אלא שאני אתכונן טוב.
נכון מאוד.
והיכולת הזאת להגיד לא, זה גם משהו שכבר דיברתי עליו, אני חושב, ממש כשהתחלתי לשדר, זה היה אחד הדברים הראשונים שהיה חשוב לי לדבר עליהם.
נכון.
כי אני, כשאני יצאתי להיות עצמאי לפני 15-16 שנה, לא ידעתי שצריך להגיד לא. זה היה ברור לי שאם יש לי שעה פנויה, ומישהו עובר לידי, אני יודע לעזור לבעלי עסקים. הייתי כבר 9 שנים סמנכ"ל כספים, עבדתי 5.5 שנים במשרדי ייעוץ מובילים. ראיתי המון, כשיצאתי לעצמאות כבר היה לי באמת המון המון ידע, חוץ מעסקי מזון ומסעדות, כמעט כל עסק שיש בישראל כבר ראיתי. אם מישהו עובר לידי וצריך עזרה, ויש לי שעה פנויה, אני צריך להרוויח כסף, אני צריך למכור את השעה הזאת, אני צריך לעזור לו, בטח, ברור, אתה יכול לעזור לי, בטח, תבוא, כן.
בדיוק.
ובאיזשהו שלב אחרי זה, שנתיים או שלוש, אני לא זוכר מתי, הייתה לי שיחה דרך איזה יועץ אמריקאי שהתחברנו בלינקדאין, ועשיתי איתו איזה זום, וממנו למדתי להגיד לא. הוא אומר לי, אני, יש עבודות שאני לא לוקח. אמרתי, מה זאת אומרת, אני לא לוקח? אם יש לך שעה פנויה או שלוש שעות פנויות, ובא לקוח, אתה אומר לו, כן, אני אומר לו, לא.
נכון.
ואז התחלתי קצת לשמוע יותר דברים על להגיד לא, והבנתי כמה להגיד לא, זה חשוב, וזה שומר אותי יותר טוב במה שאני כן יודע לעשות.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. אבל יש איזושהי כמיהה לעשות יותר.
ויש לנו גם את האגו הזה של כאילו, מה הבא לקום? אני אגיד לו, לא, איך הוא? אני יועץ עסקי.
נכון.
אני אגיד לו שאני לא יודע לעזור לו. איזה מין יועץ אני? מה הוא יחשוב עליי? כאילו, הוא יחשוב בטח, אתה לא מבין כלום.
שלא נדבר על זה, שאם אני באה לאותו ארגון, ואני אומרת להם שבוע לפני, תקשיבו, אני לא באה.
כן.
כי לא. אז זה ברז רציני.
נכון.
אז יש בזה הרבה, אבל כן, צריך לדעת להגיד לו, גם בחיים. אבל כן, צריך לדעת להגיד לו. ודוגמה נוספת של כישלון, שאני ככה לא אוהבת לספר עליה, אבל אם אנחנו ככה, אף אחד לא שומע.
אף אחד לא שומע.
אז כן, אז עידן רייכל היה תלמיד שלי.
אוקיי.
והוא נורא רצה לעשות איזושהי כתבה על איזה מורה הייתי וכו' וכו'. ואמרו לי שמגיעים ביום שישי, זה יהיה ביום שישי בטלוויזיה בפריים טיים, ועכשיו... כל כולי הייתי בהתרגשות וחשבתי מה אני אומרת ואיך אני אומרת. עשיתי משהו בשיער שבחיים לא הייתי עושה. קניתי איזושהי חולצה שבחיים לא הייתי לובשת. וכל הזמן נורא חשבתי על מה הולך, סידרתי את הבית והכל כי זה היה בבית שלי. ורק שכחתי דבר אחד, את עידן. את הכחות הזאת, את הכרגע.
כן.
לא לתכן, עכשיו הגיעו צוות של צלמים וכולי. והם התחילו לדבר איתי, ורק חשבתי איך להגיד, כי דן סיפר איזה מחנכת הייתי. אז חשבתי רגע על מה להגיד, שגם ידעו על התיאטרון, כי זה פריים טיים, וכולי, וזה. וגמרתי את הרעיון הזה, ועידן חיבק אותי, ואמרתי, וואי, פספסתי את הרעיון. אז זו דוגמה ללא להיות אותנטי.
כן.
ללא להיות במקום, ברגע הזה, בלראות מה קורה, אז לפעמים ההכנות האלה, אני לא מדברת על הכנות, כמו שאתה אומר, כשיש לך איזה פרויקט של מיליון דולר, אבל לפעמים ההכנות האלה לא מאפשרות לך להיות באותו רגע, באותו זמן, לדבר מהלב, לספר מה היה, וכך הלאה. אז כישלון.
אני חושב שזה דוגמה נהדרת שלוקחת אותנו ככה לסיום, כי זה באמת מביא אותי לדבר על זה שצריך להיות מאוזנים.
לגמרי.
הכנה זה חשוב, אבל בן אדם שרק מתכונן כל החיים,
בדיוק.
זה לא מספיק טוב.
בדיוק ככה.
ובן אדם שלא מתכונן בכלל, ובא רק עם האותנטיות, ויבוא עכשיו צוות טלוויזיה.
בדיוק.
ולא סידרתי את הבגדים פה, זרוקים בגדים על השפה וזה, והחולצה שלי קרועה, ויש לי קטן, ולא התכוננתי. אני אהיה בסדר, אני אעבור, כמו שאני, יראו מי אני.
וזה גם לא עובד.
זה גם לא לגמרי. נכון. זה צריך את האיזון הזה בין הדברים.
זה שם משחק בכלל.
כן. כן, בלנס,
איזון.
במיוחד על הבמה, זה מאוד מאוד חשוב.
מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב.
אז זהו, לוי, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שבאת.
אין ודמה, תודה שהזמנת אותי.
היה מרתק. אני, בניגוד להרבה תוכניות אחרות, שאני מדבר פה על של כסף, איך עושים כסף, וקצת על מיינדסט של בעלי עסקים, והמון דברים בעולם השיווק, מסטורי טלינג ועל דברים אחרים. זה באמת משהו שונה.
כן.
קראתי איזה כאילו בכותרת ככה בשידור של הפייסבוק, שהיום אנחנו יוצאים מהקופסה.
נכון.
כן, אז יוצאים מהקופסה, עולים על הבמה.
נכון.
אני חושב שזה באמת...
נכון, אבל האמת היא שצריך לזכור שזה גם מביא כסף.
ברור.
זה עסק לכל דבר. ויש פה ספקים ויש פה...
זהו, לא דיברנו על התיאטרון שלך כעסק, אבל התרומה שלו, לתרומה שלו לעסקים, ואני חושב שזה עלה מאוד מאוד ברור.
זה ברור, זה ברור, אבל אני מדברת על זה שגם אני כבעלת עסק.
כן.
אז אתה יודע, כן, אז יש לזה את כל, עם כל היצירתיות והכתיבה.
זה לא איזה תרומה, ואת לא עושה את זה בהתנדבות.
לא, זה ברור. אני עושה גם זה, אבל...
זה,
אבל זה מה שאני מחליטה.
אז אני באמת חושב ש... נתנו פה המון המון דוגמאות לאיך הדברים האלה יכולים לעזור. מי שמקשיב לנו ועובד בארגון קצת יותר גדול, בטוח זה יכול לעזור להם המון. ולבעלי עסקים הקטנים בינינו, היו פה גם בין השורות וגם על השולחן, כמה וכמה טיפים ותובנות מתוך מה שאת מביאה לארגונים ועוזרת להם, שכולם יכולים לקחת, ואני קורא לזה להתנהל יותר בחוכמה בעולם העסקי. אז המון המון תודה שבאת.
תודה לך שהזמנת, תודה רבה.
אנחנו בזאת סיימנו עוד פרק של מתנהלים בחוכמה. למי שככה הצטרף אלינו באמצע, זו תוכנית הרדיו והפודקאסט שבה אני משתדל להביא לכם את הטיפים והכלים והתובנות, שבזכותם אתם תנהלו את העסק שלכם יותר בחוכמה, תתנהלו יותר בחוכמה בעולם העסקי. תודה לכל מי שהיה איתנו עד הסוף. אם, כמו שאני מקווה, קיבלתם, לקחתם מהפרק הזה משהו, תהיו חברים טובים, תעבירו את הקישור לאיזה חבר או חברה אחת שאתם יודעים שהפרק הזה יעניין אותם. וכמובן שאם יש לכם, אם כל מה שאתם רוצים לדעת על נושא התיאטרון העסקי או המשחק העסקי או מה שזה לא יהיה, חפשו את לוויה, תמצאו אותה, אם תצטרכו ליצור את הקשר אפשר דרכי גם לעשות החיבור. ובכל נושא עסקי אחר אתם מוזמנים לפנות אליי באופן פרטי, אני אשמח לעזור. אנחנו נתראה בשבוע הבא עם הקלטה של עוד פרק של מתנהלים בחוכמה. ביי.